אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, צהל נלחם בנגיף קורונה במסגרת מחקר רחב היקף של חיל הרפואה ואוניברסיטת תל אביב. בקרוב בדיקות סרולוגיות חדשניות לחיילים וחיילות לאיתור נוגדנים ועמידות חיסונית לנגיף. מיד נדבר עם מי שאחראי לבדיקות האלה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. והיום בין היתר נעסוק גם בשברי רקטה סינית שנפלו מהחלל ללא שליטה לכדור הארץ, עברו מעל לוס אנג'לס וסנטרל פארק ניו יורק ונחתו באוקיינוס האטלנטי ובכפר בחוף השנהב. ועוד בענייני חלל, בקרוב טבעת לוויינים תקיף את השמש ותסייע למדענים ללכוד עצמים שמגיעים אלינו מחוץ למערכת השמש שלנו. וגם קורונה או צרעות ענקיות עם. צרעות ענק רצחניות פלשו לארצות הברית. נרחיב בעניין הזה וגם מה למדנו מתקופת קורונה בכל מה שקשור לעבודה מרחוק. מיד מסקנות הוועדה לעבודה מרחוק, ועדה שכינסה אגודה ישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. וגם אנחנו חוזרים לשגרה, חיות הבר לא מעודכנות, מיד כל הפרטים. ושימו לב למחקר הבא, מדברים עם הידיים כשאתם מדברים בטלפון, כנראה שיש בזה היגיון. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. מתחילים. צהל נלחם בנגיף קורונה במסגרת מחקר של חיל הרפואה יחד עם אוניברסיטת תל אביב. החוקרים מהאוניברסיטה לראשונה יבצעו בדיקות סרולוגיות בצהל ובדיקות לאיתור נוגדנים ועמידות חיסונית לנגיף בקרב חיילים וחיילות. המטרה של המחקר היא להעריך את שיעורי ההתפרצות בצבא, להבטיח את הכשירות המבצעית של היחידות השונות ולסייע לצהל להיערך לגל ההתפרצות הבא, שאנחנו כמובן מקווים שלא יגיע. מי שאחראים למחקר הם פרופסור מוטי גרליץ ופרופסור אריאל מוניץ מהמחלקה למיקרוביולוגיה ולאימונולוגיה קלינית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. פרופסור אריאל מוניץ נמצא כבר איתנו על הקו. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אנחנו רוצים ראשית להבין מה אתם עומדים לעשות בצהל, וגם לדבר על הבדיקה שאתם פיתחתם. אולי תלמד אותנו גם מהי בדיקה סרולוגית.
אוקיי, אז בדיקה סרולוגית היא הבדיקה היחידה שתוכל לאשר לנו למעשה מי כבר פגש את הנגיף ומי פיתח נוגדנים כנגד הנגיף. הבדיקות הסרולוגיות הן בדיקות דם שבהן אנחנו בודקים את ההימצאות של נוגדנים בזרם הדם כנגד מרכיבים שונים או במעטפת של הנגיף או ביכולת של הנגיף לחבור לתאים בתוך הגוף וככה להדביק אותם. שהבדיקות הסרולוגיות חשובות לכמה דברים. לדוגמה, כן. אנחנו יכולים להחזיר את המשק לפעילות תוך ניטור של אוכלוסיית המחוסנים. דבר שני שבדיקות סרולוגיות מאוד חשובות זה הבנה אפידמיולוגית של המחלה וקידום בריאות הציבור.
עכשיו, אתה מדבר על אנשים מחוסנים, למה הכוונה? הכוונה היא לכך שמי שכבר נדבק בנגיף ואיכשהו המחלה לא התפרצה, או שהוא סיים כבר עם המחלה הזו, אז מה? אז יש לו נוגדנים? הוא כבר עמיד לנגיף?
אז מה שקורה בדרך כלל כשהגוף פוגש את הנגיף, הגוף מתייחס כמובן לנגיף כגוף זר, וככזה הוא מתחיל לפתח תגובה חיסונית כנגד הנגיף. עכשיו צריך לדייק פה, ולגבי כל הבדיקות הסרולוגיות כרגע, זה שיש למישהו הימצאות של נוגדנים בזרם הדם, לא אומר עדיין שהוא מחוסן כנגד המחלה. זה בסבירות די גבוהה שהוא יחוסן נגד המחלה, וכנגד איזושהי אינפקציה חוזרת, אבל זה לא בהכרח. הבדיקה בודקת האם יש קיום של נוגדנים בזרם הדם. חלק מהנוגדנים האלו, והסברה הרווחת היא שחלק מהנוגדנים הללו יתקפו את הווירוס ועל ידי זה יביאו לנטרול שלו. במידה ולמישהו יהיה נוגדן מנטרל בזרם הדם, כמובן שאותו אחד יהיה מחוסן לפחות לתקופה מסוימת. הדבר הזה מאוד חשוב בצבא, בגלל שהצבא יכול בעזרת הבדיקה שלנו גם לבדוק האם כל המדיניות שלו של כיצד הצבא מתמודד עם אינפקציה ואיך הוא מבודד חיילים שחלו ואיך כל מודל הקפסולות, ואיך כל האינטראקציות בצבא פעלו. האם באמת זה פעל כמו שצריך? האם הצבא יכול עכשיו להפיק לקחים להתפרצות שנייה, ככל שזאת יקרה?
וככל שאתה יודע, זאת אומרת, מה קרה עד עכשיו בצבא, והאם המדיניות הזו הוכחה כיעילה במניעת הדבקה המונית?
אז אנחנו התחלנו כבר לדגום את הצבא ביום שלישי שעבר. זה לא מחקר עתידי, אנחנו כבר ממש בעיצומו של מחקר, ואנחנו אוספים דמים. אנחנו עדיין לא יכולים לשחרר את כמובן את התוצאות, וכמובן שכל המחקר נעשה בשיתוף פעולה עם מפקדת קצין רפואה ראשי, אבל כשיגיעו התוצאות אנחנו כמובן נשתף אותם גם עם הצבא וגם עם הציבור. הבדיקה שלנו, אני חושב, תיתן על זה מענה, וגם גודל המדגם שלנו מאוד גדול.
אז בוא נדבר על גודל המדגם. כמה חיילים בסופו של דבר יעברו את הבדיקה הזו?
אנחנו מדברים על אלפי חיילים, כ-5,000 חיילים.
עכשיו, והחיילים האלה זה אלה חיילים וחיילות שיוצאים הביתה? זאת אומרת שהם חשופים כן להידבקות ממקור חיצוני?
אז יש כמה שאלות במחקר, כפי שמפקדת קצין רפואה ראשי הגדירו לעצמם. אנחנו לצורך העניין עובדים בשיתוף פעולה יחד איתם. חלק מהחיילים יהיו חיילים, חלק מהבסיסים יהיו בסיסים, כמובן שהם בסיסים פתוחים, חלק מהבסיסים יהיו בסיסים סגורים. הכל לפי הצרכים המבצעיים של צה"ל. חשוב להדגיש פה שפיתוח השיטה שפרופסור גרליץ ואני פיתחנו נעשה גם בשיתוף פעולה עם תעשיות ביולוגיות בית העמק, שבאמת נתנו פה כתף ועזרו לנו לפתח את הפרוטוקול. כשהשיטה, אחת היתרונות שלה היא באמת המהירות שאנחנו יכולים לבצע אותה. הבדיקה עורכת סך הכל כשעה, ולכן מבחינתנו לבדוק כ-5,000 חיילים.
זאת אומרת, בדיקת דם ואחרי שעה יש תוצאה.
כן, בדיקת דם ואחרי שעה יש תוצאה. לא מדובר על הבדיקות המהירות שדיברו עליהן בתחילת המשבר, שאפשר יהיה לבדוק בבית. לא מדובר בבדיקה ביתית, מדובר בבדיקה מעבדתית, שיש לה רגישות וסגוליות מאוד מאוד גבוהים, היא מאוד מהירה, היא גם מאוד פשוטה, מה שבאופן עקרוני יכול להנגיש אותה לכל מעבדה בקהילה, והיא גם כן זמינה מבחינת החומרים שלה.
ומדוע לא לבצע בדיקה כזו בקופות חולים, לכל מי שמבוטח בקופות חולים וכולי? זאת אומרת, למה רק מדגמית? שתיים, מדוע לא להעביר את הטכנולוגיה הזו באמת לאזרחות?
אז קודם אנחנו נשמח להעביר את הטכנולוגיה לאזרחות. אנחנו עובדים גם בשיתוף עם משרד הבריאות, מתישהו כשאנחנו נסיים לארגן מהבדיקה הזאת באמת ערכה שאפשר יהיה לבדוק, אז משרד הבריאות יצטרך לקבל את הערכה הזאת ולתקף אותה, ולראות שהיא פועלת גם בידיים שלו. אני מעריך שזה יקרה בשבוע, שבועיים הקרובים. הגשנו באמת את הבדיקה הזאת לאישור של ה-FDA האמריקאי, והוא כרגע בבחינה. אני מניח שממש בימים הקרובים אנחנו צריכים לקבל מהם את הפידבק שלהם, לשמוע מה עוד הם רוצים מאיתנו. אני מקווה מאוד שזה יקבל אישור FDA בקרוב, ואני מקווה שנוכל להעביר את זה גם במשרד הבריאות, ואולי אפילו להכניס את זה פה לקופות החולים, או לבתי החולים. וואו. ובפירוש הרעיון.
ובינתיים זה קורה בצהל, בדיקה של אלפי חיילים וחיילות, שבסופו של דבר תלמד אותנו, תיתן לנו תמונה מדויקת יותר של איפה, מי נושא את הנגיף, מי חולה וכולי, מה מסלול ההידבקות וכולי.
לא, רק תיקון אחד, לא מי נושא את הנגיף, אלא מי פגש את הנגיף בעבר, וכמובן מי שיש לו נוגדנים, אם נמצא כאלו שיש להם נוגדנים, ואנחנו לא יודעים מבחינת ההיסטוריה האפידמיולוגית שלהם, שהם פגשו את הנגיף או היו חולים, כן. אנחנו כמובן נשלח אותם לבדיקת PCR, או נמליץ עליהם לבדיקת PCR, שיוודאו באמת שהם לא אינפקטיביים.
זאת אומרת,
הבדיקה הזו לא עושה,
הבנתי.
הבדיקה לא אומרת למי יש נגיף כרגע.
אבל האם יש טביעת אצבע או טביעת רגל של הנגיף איכשהו, ואז נבדוק באמת אם הנגיף כרגע נמצא שם, או שהוא היה בעבר? כן, כן, זה גם מוכר לנו באמת מנגיפים אחרים, שיש הרבה בדיקות דם שמוצאות רק את הסימנים האלה, אבל טוב, זה מרתק, ואנחנו כמובן נשמח להמשיך ולהתעדכן בכל מה שקשור למחקר הזה בצהל. אז תודה רבה לך על הדברים, פרופסור אריאל מוניץ, מהמחלקה למיקרוביולוגיה ולאימונולוגיה קלינית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
תודה לכם.
נחזור על הכותרת, צהל נלחם בנגיף קורונה במחקר גדול, במסגרת מחקר של חיל הרפואה יחד עם אוניברסיטת תל אביב, ואחד החוקרים שעורך את המחקר הזה הוא פרופסור אריאל מוניציטו. דיברנו, נערכות בדיקות סרולוגיות בצהל לאלפי חיילים וחיילות, בדיקות שמאתרות נוגדנים שהגוף מייצר נגד הנגיף, זאת אומרת לא איתור ישיר של הנגיף, אלא את הנוגדנים מאתרים, ועמידות חיסונית לנגיף בקרב חיילים וחיילות, בדיקה שהיא בעצם בדיקת דם יחסית פשוטה, ואחרי שעה יש תוצאה, האם יש נוגדנים לנגיף קורונה, מה שאומר שהנגיף כנראה, או שעכשיו נמצא, הוא פעיל או שהיה ועזב את הגוף, או שכרגע נמצא במצב שעדיין המחלה עצמה לא התפרצה. אנחנו ממשיכים. אפשר לגנוב מידע ממחשב באמצעות ספק הכוח שלו, כך טוענים חוקרי סייבר מאוניברסיטת בן גוריון. הטענה עלתה במסגרת מחקר חדש שערך דוקטור מרדכי גורי, מנהל המחקר והפיתוח במרכז להבטחת סייבר באוניברסיטה. איך בדיוק זה קורה? אנחנו נשאל כמובן את דוקטור מרדכי גורי, מנהל המחקר והפיתוח במרכז להבטחת סייבר באוניברסיטת בן גוריון. שלום לך.
אוקיי, טוב.
אז איך אפשר להפוך את ספק הכוח של המחשב לכזה שבעצם מזליג או מדליף מידע מתוך המחשב?
בעצם הרעיון מבוסס על כך שבעצם וירוס, או מה שאנחנו קוראים לו קוד עוין שרץ בתוך המחשב, יכול בעצם להפוך את ספק הכוח למין רמקול, לנגן דרכו תדרים, בטווח הנשמע ובטווח הלא נשמע.
רגע, אז אמרת פה כבר כמה דברים, בואו נעכל אותם דבר דבר. אתה אומר שכן צריך איזושהי תוכנה שנכנסת פנימה לתוך המחשב שלי, תוכנת ריגול, שהופכת את ספק הכוח של המחשב לכזה שמנגן או ממש משמיע איכשהו את המידע.
את הצלילים, נכון. אנחנו מדברים פה על התקפות על רשתות שהן מבודדות, רשתות מאוד שמורות שמבודדות מהאינטרנט, ולכן תוקף לא יכול להזליג מידע או להוציא מידע בדרכים סטנדרטיות, כי אין לו חיבור לאינטרנט, לכן הוא צריך להשתמש בטכניקות יותר מתוחכמות או יותר אקזוטיות, מה שנקרא, כדי להזליג מידע או להוציא מידע החוצה. במקרה הזה השימוש הוא בספק הכוח על מנת לנגן מידע בתדרים לא נשמעים ובעצם להפיץ אותו, לשדר אותו מחוץ למחשב.
עכשיו, מה זה אומר? מה זה? קידוד איכשהו, קידוד קולי של המידע שנמצא במחשב שלי, ואז יש משהו שמסוגל לשמוע, וזו באמת, זו שמיעה, זו לא מטאפורה.
כן, בדיוק. אז בעצם ניתן, הספק הכוח יכול לייצר תדרים בטווח הלא נשמע, ובעצם כל מסמך או כל הקלדה, או מצגת שעל המחשב, ניתן לקודד על גבי התדרים הלא נשמעים. כאשר כל תדר לדוגמה מייצג אות מסוימת או מייצג תד מסוים, בצורה הזאת אפשר בעצם לשדר מהמידע ולהוציא ממנו כל מידע שאנחנו רוצים. מסמכים, מצגות, הקשות מקלדת וכנת. זה בדיוק מה שאותו פוגען עושה. הוא לוקח מסמך מסוים, מקודד אותו על גבי תדרים בלתי נשמעים בדווח העליון, ומי שיכול לקלוט את זה לדוגמה זה סמארטפון, שיושב על השולחן או על שולחן אחר בחדר. סמארטפונים היום יש להם יכולת קליטה מאוד טובה, גם לתדרים לא נשמעים, יש להם מיקרופונים מאוד מאוד איכותיים, ובעצם סמארטפון בחדר יכול לקלוט את המידע ולשלוח אותו על גבי האינטרנט אחרי זה לתוקף.
עכשיו, איך הגעתם בכלל לחשוב על האפשרות שאפשר לרתום את ספק הכוח כזה שמזליג מידע? זאת אומרת, זה משהו שהוא, יש תקדים לכך בעבר, או שזו מחשבה שלכם? כי אם זו מחשבה עצמאית שלכם, אז אולי היה שווה לא לספר את זה לאף אחד, וכך איכשהו, לא יודע מה, להשיג מהאויב מידע, בלי שהוא ידע.
אנחנו, במהלך מחקרים, התופעה הזאת מוכרת, במקרה לסינגינג קפסיטוס, ידוע שבעצם רכיבים מסוימים בתוך ספק הכוח עושים רעש. לפעמים אנחנו יכולים להרגיש אנשים שיושבים ליד מחשב, פתאום שומעים רעשים מסוימים מהמחשב, ובדרך כלל זה רעשים, רעשי רקע כאלה. אנחנו משתמשים בהם בצורה יותר חכמה, מתזמנים ומנגנים את ספק הכוח בצורה שמה שנקרא טובה לנו. ואז אמרנו, בואו נרתום את התופעה הלא רצונית הזאת, למה שנקרא קוד עוין או דברים שהם בצורת ההתקפה, והשתמשנו בתופעה שהיא תופעה ידועה בצורה קצת יותר מתוחכמת.
עכשיו, בוא נדבר לרגע על הטכנולוגיה של קידוד המידע באמצעות ספק הכוח. אני ברשותך אתעכב על הנקודה הזו. מה גורם לספק הכוח להיות כזה שמסוגל להשמיע את הקולות האלה? זאת אומרת, איך זה עובד?
כן. הספק הכוח לכאורה נראה רכיב טיפש.
נכון.
הוא מכיל בתוכו רכיבים אלקטרונים, קפסיטורים, קבלים ונגדים. אותם קבלים ונגדים שהם לכאורה רכיבים זהירים, הם רכיבים שבסופו של דבר מייצרים איזושהי פעולה מכנית. פעולה מכנית מאוד מאוד קטנה, בלתי נראית, אבל כל פעולה מכנית בעצם יוצרת קול. בדרך כלל אנחנו לא שומעים את הקולות האלה, כי מדובר ברכיבים מאוד קטנים, אבל כשיש הרבה הרבה המון רכיבים כאלה ומתזמנים אותם בו זמנית, מה שנקרא לרקוד בצורה מתוזמנת ומתוזמרת, אז הם יוצרים קול שכן ניתן לשמוע אותו וניתן להפיץ אותו לרחוק. אז אותם קבלים ונגדים זזים באופן מה שנקרא מאוד דק, ויוצרים ביחד את הקול הבלתי נשמע הזה.
עכשיו, אתה הזכרת בתחילת השיחה את העובדה שכן צריך לשתול איזושהי תוכנה שמייצרת את הקידוד הקולי הזה שמשודר החוצה באמצעות ספק הכוח או נשמע החוצה, וכך אפשר לקלוט. זאת אומרת שאם מונעים מלכתחילה את אותה תוכנה מרגלת, אפשר כן למנוע את האפשרות הזו.
נכון. האפשרות היחידה היא בעצם למנוע, להגן על הרשת בצורה כזאת שאף פוגען לא יגיע אל המידע כתחילה, ואז הוא לא יכול לשדר החוצה את המידע, אף על פי שבאמת זאת משימה קצת קשה לאורך זמן.
עכשיו, נשמע לפחות שאם הצלחתם לגרום לספק הכוח להלשין עלינו, או לספר איזה מידע נמצא במחשב, בסופו של דבר המחשבים שלנו זה לא משהו שהוא באמת מוגן. אם מישהו רוצה להגיע למידע שנמצא במחשב, הוא ככל הנראה יצליח לעשות את זה.
נכון. תוקפים תמיד ימצאו שיטות מיוחדות, שיטות אקזוטיות, להוציא מידע ממחשבים, מידע מחשבים שמורים, שמוגנים ככל שיהיו.
שמע, הלחצת אותנו. אבל זו באמת דרך מתוחכמת מאוד להזליג מידע החוצה. שימו לב, תוכנה ששוטלים במחשב, והיא הופכת את ספק הכוח למין כלי נגינה שמנגן את המידע שנמצא במחשב שלנו בצורה מקודדת, ומכשיר חיצוני קולט את הנגינה הזו, וכך יודעים בדיוק מה יש בתוך המחשב. תודה לך דוקטור מרדכי גורי, מנהל המחקר והפיתוח במרכז להבטחת סייבר באוניברסיטת בן גוריון. תודה לך על השיחה הזו.
תודה.
לוויינים נגד חוצנים. טבעת לוויינים שתקיף את השמש תסייע למדענים ללכוד עצמים חוצניים, עצמים שמגיעים אלינו מחוץ למערכת השמש שלנו. לא מדובר בחייזרים, אלא בעצמים שהגיעו אל מחוץ למערכת השמש, מחוץ למערכת השמש שלנו אלינו. נזכיר שבשנת 2017 נצפה אומה, מין סלע מוערך שנראה כמו סיגר שהגיע לאזור שלנו. מקורו היה מחוץ למערכת השמש שלנו, ובין היתר עלתה טענה שמדובר בספינה של חייזרים. אבל סביר שזה היה רק סלע מוזר וארוך. לפי אסטרונומים יש עוד הרבה עצמים כאלה שחולפים על פנינו, וכרגע היכולת לראות אותם מוגבלת. מטרת התוכנית היא גם לראות את העצמים האלה מקרוב, וגם להבין איך כוכבי לכת נוצרים ואיך מערכות שמש מרוחקות יכולות להיראות. אנחנו רוצים להבין טוב יותר מה בדיוק נרוויח מטבעת הלוויינים הזו שתקיף את השמש. שלום לאסטרופיזיקאי דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע, שלום לך.
שלום שלום.
אז בוא באמת נבין באמצעותך קודם כל, האם אפשר להקיף את השמש? לוויינים יכולים להקיף את השמש?
קודם כל, כל החלליות והלוויינים שלנו מקיפים את השמש בעצם. אפילו אלה שמקיפים את כדור הארץ, מקיפים יחד איתו את השמש. לא זו הבעיה.
קודם כל, אהבתי את הנזיפה המאוד מוצדקת הזו. טכנית אתה צודק לגמרי, שכל מה שמקיף את כדור הארץ או את הירח, מקיף גם את השמש בעקיפין. צודק לגמרי.
בהחלט, בהחלט. אבל הבעיה היא הטכנית שהמהנדסים שם מנסים לפתור, היא שאתה שם חללית במקום. כלומר, המיקום שלה מול השמש הוא קבוע. אוקיי? כלומר, תדמיין את מערכת השמש, כוכבי הלכת מקיפים אותה, אבל החללית באיזשהו מקום אם תרצה, היא נשארת קבועה במקום, כוכבי הלכת חולפים, אסטרואידים, ירחים, אבל החלליות האלה עומדות במקום ולא מתרחקות ולא מתקרבות אל השמש. ואיך אפשר לעשות דבר כזה? אז מה שהטכנאים שם, או המהנדסים, הציעו, זה שלשים לוויינים קטנים עם פאנלים גדולים מאוד, של פאנלים סולריים גדולים מאוד, מה שמכונה מפרס שמש. אוקיי? אור השמש פוגע במפרס הזה, אתה יכול לדמיין משהו כך כסוף או זהוב, ואור השמש פוגע בו, ולמעשה הפוטונים האלה של השמש דוחפים את המפרס הזה החוצה, אוקיי? ומצד שני, כוח הכבידה גורם לה ליפול פנימה. אז יש לך מין איזון, והגופים האלה נשארים במקומם, כמו נציבים, ככה הם קוראים להם, לווייני נציבים או משהו כזה. אוקיי? והרעיון שיש לך איזה מין לוויין קטן שמחכה לפקודה. מחכה לפקודה ליום הדין, וכאשר הפקודה הזאת באה, הוא יכול להבעיר מנועים שלא קשורים למפרס שמש הזה, וללכת ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, לצלם או להתקרב או אולי אפילו לתפוס את אותם גופים שבאים מהחלל החיצון.
אז עכשיו בוא נדבר באמת על אותם גופים שמגיעים אלינו מחוץ למערכת השמש. למה אנחנו כל כך overwhelmed? למה אנחנו מוצפים רגשית כשאנחנו נתקלים בגוף שהגיע אלינו מחוץ למערכת השמש שלנו? למה זה כל כך קריטי? הרי אנחנו הגדרנו את גבולות מערכת השמש. זו הגדרה אנושית.
האמת, זו הגדרה אנושית, בכל זאת היא נסמכת על התכונות של הטבע. השמש, כוכבי הלכת, הזכרתי ירחים, אסטרואידים, שביטים. כל מה שאנחנו מכירים הוא נמצא בחלל הקרוב אלינו. כן, זה מדובר על מיליארדים של מיליארדים של קילומטרים. ובכל זאת, זה הרבה פחות ממרחק של שנת אור. כלומר, זה גבול מצומצם. אבל כשאנחנו מסתכלים עם הטלסקופים בחלל, אנחנו רואים כוכבים במרחקים הרבה יותר גדולים. אוקיי, עשרות, מאות, מיליוני שנות אור מכאן, מיליארדי שנות אור מכאן. כלומר, מקומות שאולי על פניו נראים לנו מובנים, אבל אנחנו לא יכולים לגעת בהם ביד. וזה הדבר המאוד מיוחד בגופים האלה. במקום שאנחנו נצטרך להגיע מרחקים עצומים, כן, שהמסע יימשך עשרות אלפי שנים, במקום זה הגופים האלה באים אלינו. אוקיי?
זאת אומרת, הם חוסכים לנו את המסע הכמעט בלתי אפשרי אל מחוץ למערכת השמש.
ודאי. כן, לא רק שחוסכים לנו, הוא בלתי אפשרי כשלעצמו, לפחות בשלב זה.
וואו.
וברגע שמגיע לך, תדמיין, אומר את זה ככה, דמיין שאתה חוקר דינוזאורים כל חייך, אבל אתה לא באמת יכול לראות דינוזאור בפעולה, כי הם כולם נכחדו, ופתאום מופיע לך דינוזאור בחצר האחורית שלך. אוקיי? אז אין ספק שאנשים כמוני מתלהבים מהעניין, ואומרים, הנה, יש לי הזדמנות, גוף שמגיע ממערכת שמש רחוקה, פעם ראשונה, ואני יכול לדעת מה קורה שם. האם זה כמו פה אצלנו במערכת השמש שלנו? אולי זה בכל זאת מתנהג אחר, חומרים אולי אחרים. הבעיה היא שהגופים האלה מגיעים הנה במהירות עצומה. מהירות הרבה יותר גבוהה ממהירות של כוכבי הלכת, נאמר, כאשר הם מקיפים את השמש. כלומר, אם הם לא היו נעים במהירות כזאת גבוהה, הם לא היו מגיעים אלינו. אבל ברגע שהם מגיעים אליהם במהירות כזאת עצומה, באים, הופ, חולפים ונעלמים. וזה מה שקרה עם מועמועמועה ב-2017, עד שהתארגנו, הסתכלנו עליו, והוא כבר היה הרחק מאחור. אז
שוב נזכיר באמת מין סלע ארוך כזה, שנראה כמו סיגר, מאוד מסקרן, שבין היתר שוב עלתה טענה קונספירטיבית שמדובר בספינת חוצנים או חייזרים שהגיעו לכאן, אבל זה היה מין סלע ארוך כזה שהגיע לכאן, אתה אומר במהירות עצומה.
כן, אז שמה, מה שהיה מוזר בו באמת, זה שלכאורה הוא כזה מאוד ארוך. אנחנו לא יודעים אם הוא מאוד מאוד ארוך, או שיש סיבה אחרת לכך שהבהירות שלו משתנה באופן תדירי. לא עולה מאוד ויורדת מאוד, עולה מאוד ויורדת מאוד. אז ההבנה היא שהוא מאוד ארוך, לפעמים הוא מפנה לך צד רחב ולפעמים צד צר. אבל אלו אנשים, אפילו אנשים רציניים, את הערכה, אולי זה גם מין מפרסית שמש כזאת, שלפעמים אתה רואה צד רחב שלה, לפעמים את הצד המאוד צר שלה. אבל יש לנו כל מיני טיעונים אחרים להגיד, רגע חברים, זה כן יכול להיות מעין שביט כזה שעבר חבטות רבות ונאמר, התארך בתהליך של, בזמן חייו. אבל עדיין, גם אם זה חייזרים וגם זה לא חייזרים, היינו מאוד רוצים לשים על דבר כזה את היד, לחקור אותו, אפילו לצלם אותו מקרוב. אוקיי, גם אם הוא ממשיך בדרכו החוצה, מחוץ למערכת השמש. אז הנציבים האלה, הלוויינים האלה, יכולים להיות שם ליום פקודה.
עכשיו, בוא נדבר באמת על מערכות שמש מרוחקות. דיברת באמת, אתה צודק שאנחנו מכירים את הקרוב לנו באופן טבעי, ויכול מאוד להיות שבמערכות שמש אחרות, או מקומות שהם רחוקים מאיתנו, יש, אני משער, שהרכב כימי אחר של של הסלעים וכולי. זאת אומרת, עד כמה להפעיל את הדמיון בכל מה שקשור למה שמתרחש במערכות שמש אחרות? אני מנסה להבין עם עצמי, האם הרחוק הוא גם מה הקרוב או שלא?
שאלה מצוינת, ושנים שאלו את זה עד שהגיע מה שמכונה הספקטרוסקופיה, כלומר הדרך לפתוח את האור, את האור הלבן שמגיע מהכוכבים או מהשמש, ולראות למעשה את הצבעים, כן, את הקשת בענן. אז היום כמו שאתה רואה קשת בענן, האור השמש עובר דרך טיפות, נשבר לצבעים, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות צורה מכנית, עם אור שמגיע מהכוכבים הרחוקים, ובתוך הצבעים האלה אנחנו רואים סימנים לאטומים. אנחנו יכולים להגיד, באור הזה יש מימן, אנחנו יכולים להבין שיש פה פחמן, חמצן וכו. אז כל היסודות הבסיסיים האלה, כן, אנחנו, מה שיש פה על כדור הארץ, אנחנו במערכת השמש שלנו, אנחנו רואים גם במערכות שמש אחרות, ועדיין בתנאים שונים החומרים האלה יכולים להתנהג בצורה שונה. אוקיי, למשל, הדוגמה אולי הכי פשוטה עד כמה מערכות שמש אחרות יכולות להיות שונות ממערכת השמש שלנו, היא שאנחנו מזהים היום מערכות שמש עם כוכבי לכת מאוד מאוד קרובים אל השמש שלהם. אצלנו זה לא ככה בכלל. כלומר, אם היית מדבר עם אנשים בנגיד 1990 וכ-5, 4, 3, קלאס שנות ה-90, למעשה שני האסטרונומים הראשונים שגילו כוכב לכת מחוץ למערכת השמש באו ואמרו, הנה, מצאנו אחד, לוקח לו 4 ימים בערך להקיף את השמש שלו. אצלנו מערכת השמש שלנו זה בכלל לא ככה. כוכב חמה שהוא הכי קרוב אל השמש לוקח לו 3 חודשים להקיף את השמש. אנשים אמרו, השתגעתם? לא יכול להיות כוכב לכת שכל כך קרוב לשמש שלו שמקיף אותה בכזו מהירות. אין מצב, אבל יש. כלומר, בתנאים מסוימים דברים יראו אחרת. היום אנחנו מכירים למשל כוכבי לכת שיש שם כל כך הרבה פחמן ואטמוספירה לחוצה, אומרים אולי שם סוג של גשם של יהלומים, כן? כי זה פחמן, אתה לוחץ אותו ממש ממש חזק, אתה יכול לייצר יהלומים, או כל מיני דברים עזויים אחרים. אז הנה, אלה יש לנו הזדמנות אולי לתפוס עוד אבן כזאת. עכשיו, שאלה נוספת היא, עד כמה האבנים האלה שמגיעות מערכות שמש רחוקות, עד כמה הן נדירות? אז הראשונה שגילינו הייתה ב-2017, והשנייה שגילינו כבר הייתה איזה שנה וחצי, שנתיים אחר כך. כלומר, יכול להיות שפשוט לא חיפשנו מספיק. יכול להיות שעכשיו אנחנו נמצא עוד הרבה כאלה, פשוט כי נסתכל, כי נחפש כאלה. ואז הנציבים האלה יהיו שם מוכנים, יצאו לדרך, יסתכלו, ימדדו, אולי יתפסו, ונוכל להחזיק ביד את איזה דינוזאור ממערכת שמש אחרת.
אז תרשה לי לסיים בשאלה טיפשית ברשותך. האם כדור הארץ... אוקיי, חכה, אתה חבל. האם כדור הארץ... אנחנו! אולי אנחנו בעצמנו הגענו לכאן מחוץ למערכת השמש, או שלא בהגדרה?
אנחנו, לא יודע, אני נולדתי בכפר סבא, אז אני...
זה מסביר.
זה כבר סגור. אבל יש הערכות שנאמר, לא ברמת החיה הגדולה, אלא דברים מיקרוביולוגיה כזה. אולי חיידקים, אולי וירוסים, שהם כן יכולים, נגיד, להתקע לך על איזה אבן, על איזה רסיס שביט, ולנוע בחלל.
אתה מדבר ממש על חיים, מעניין, אוקיי.
כן, עכשיו... לא נתקלנו בזה, לא ראינו את זה, לא מדדנו את זה, אבל אם... אבל זה יהיה מלהיב מאוד אם קורה דבר כזה. כן היינו רוצים לראות, למשל, או אנחנו חושבים שאולי זה אפשרי, שיש לך פגיעה, נגיד, של אסטרואיד, נגיד בכדור הארץ, והיא זורקת המון חומר החוצה. דברים האלה כבר קרו. ואם היא זורקת חומר החוצה ועליו יש איזה וירוס, כן, איזה קורונה כזאת, והיא עפה החוצה, ועכשיו היא מסתובבת בחלל, מסתובבת, 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 עברו מיליארד שנה, הסלע הזה נופל כמטאורית על מאדים. עכשיו יש שם קורונה על מאדים, אוקיי? ואז השאלה, אולי זה הפוך, כן? אולי אתה ואני, לפני שנולדנו בכפר סבא, או לפני שהיינו שפנים וקופים, כשעוד היינו מיקרו... אתה בודד, או אפילו פחות מזה, אבות אבותינו האלה הגיעו באמת... ממאדים, ממקומות אחרים במערכת השמש. עכשיו, זה עזוי על פניו כשלעצמו. אולי, זה דבר שמאוד היינו רוצים לדעת. אבל אם הגענו ממערכת שמש אחרת, ההבדל פה שהמרחקים הם כל כך גדולים שהסיכוי לזה הוא כבר ממש ממש פחות מאפס, כן, אם יש דבר כזה, כן, אין. אבל
מה גודלה של מערכת השמש שלנו? אנחנו נמצאים במרחק של 8.3 בערך דקות אור מהשמש, אז מה המרחק, זאת אומרת, מה גודלה של מערכת השמש שלנו בגדול?
בוא נאמר ככה, תכפיל 8 בנגיד 1000, אוקיי? אז 8,000 דקות.
מעניין, וואו.
16,000 דקות, אוקיי? וזה הכל. אנחנו מדברים, הכוכב, השמש הכי קרובה אלינו זה 4 שנות אור מאיתנו.
וואו.
כן, כלומר, מרחק עצום. אז זה לא רק שמשהו מגיע משם במהירות גבוהה, הוא גם צריך לקלוע בדיוק נגיד על כדור הארץ.
וואו.
אז הסיכוי כבר ממש קטן. אז אם כבר אנחנו בקטע של וואי, אולי אנחנו צאצאים של חייזרים, יותר סביר שהם נוצרו במקום אחר במערכת השמש שלנו. אבל עוד פעם, לא ראינו את זה. אוקיי? אם באמת נחפש כאלה ונמצא, לא יודע, איזה וירוס, הנה עכשיו יש חלליות שדוגמות, אסטרואידים, נקרא אסטרואידים פחממניים, אסטרואידים קרבונטיים במערכת השמש שלנו, וחושבים אולי נמצא שם כל מיני, לא יודע, איזה שרידים, איזה דוגמה לחיים, לבסיס של חיים. אז זה יהיה מדהים, כן? אבל עדיין זה יהיה איזה סוג של בן דוד שלנו אולי. אוקיי? וזאת השאלה, האם כשאתה מייצר, האם חיים הם משהו נדיר או משהו שהוא נפוץ? אז אם נמצא עוד משהו כזה, עוד חיים כאלה במערכת השמש שלנו, ישר נרצה לבדוק האם הם קרובים לנו גנטית, כן? האם גם הם מבוססים DNA וכו' וכו' וכו'.
אני חושב שזו השיחה הראשונה בתולדות הטלוויזיה והרדיו בישראל ששילבה בין כפר סבא, חוצנים ומהו מהו וחייזרים שמגיעים אלינו מבחוץ. גם את הקורונה הכנסת בפנים, זה היה מרתק. תודה לך, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, תודה לך.
בכיף, להתראות.
ואנחנו בפינה מנפלאות המוח שלנו, והפעם יד תותבת, שמאפשרת לאנשים לפעול בצורה מדויקת, והכי חשוב להרגיש. שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה.
שלום לזוזו ולכל המאזינים והמאזינות.
אז בואי נדבר באמת על אותה יד תותבת ששוב מאפשרת לבצע פונקציות כי היא מחוברת למוח בצורה יחסית מדויקת, וגם איכשהו מייצרת מצב שבו ממש מרגישים.
נכון. אז נגיד קודם אולי למה זה חשוב, אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא פרוטזה חכמה, שבאמת מאפשרת לבן אדם גם להזיז את היד התותבת בכוח המחשבה, וגם לקבל תחושות. וחשוב להבין שהרבה מהיכולת שלנו לבצע פעולות, בעיקר אנחנו מבצעים פעולות על חפצים, נגיד להרים בקבוק מים, או לצחצח שיניים או להסתרק, היכולת שלנו לשלוט בתנועות בצורה מדויקת היא תלויה מאוד במידע חושי שמגיע, נכון? כשאתה מרים בקבוק ואתה מרגיש כמה הוא רך.
זאת אומרת, אנחנו תוך כדי ההרמה, אנחנו מרגישים עד כמה הוא קשה וכל... יש משמעות, לכן גם רובוט יתקשה, אני משער, להרים בקבוק בלי לנפץ אותו, תלוי שוב בכוונון של רמת הלחיצה וכו', אבל אצלנו זה בא אוטומט.
נכון, אז אתם מרים את הבקבוק, ומעצם המגע שלו,
נכון.
ואתם מרגיש את הכובד שלו ואת המרקם, המוח מסוגל לכוון את השרירים בצורה הרבה יותר מדויקת, ככה שאתם מרים אותו בלי למעוך אותו, אבל אתה מצליח להרים אותו כי אתה מפעיל מספיק כוח. והדבר הזה במשך הרבה שנים לא היה קיים בפרוטזות, ועכשיו באמת החוקרים פיתחו איזושהי מערכת חכמה שמאפשרת למידע בפרוטזה לזרום לשני הכיוונים. זאת אומרת, מצד אחד המוח שולח מידע שמאפשר תנועה של הפרוטזה, אבל הוא גם מקבל ממנה מידע בחזרה דרך חיישנים, ככה שהבן אדם ממש, תחשוב, זה די מדהים, כן? בסך הכל זה יד מלאכותית, והבן אדם ממש נוצרת לו תחושה של מגע.
אוקיי, אז בואי נדבר ברשותך על הדרך שבה מחברים יד כזו למוח, כי זה הדבר הבעייתי.
נכון, אז הם פיתחו פה בעצם איזושהי מערכת חכמה, שנכון לעכשיו היא עובדת רק על פרוטזות של ידיים, אבל הם מקווים שאולי בשנים הקרובות אפשר יהיה גם ליישם את זה על פרוטזות של רגליים. והפרוטזה בעצם, כמו שאמרתי, מכילה חיישנים שמתחברים באופן ישיר לעצבים הקטועים. כן, עצבים זה בעצם סיבים, סיבים עצביים שיורדים מהמוח לגוף, או עולים מהגוף למוח, והם שולחים בעצם סיגנלים חשמליים, שדרכם נוצרת תנועה ונוצרת יכולת חישה. והפרוטזה הזאת פיזית, משתילים אותה ומחברים חיישנים לתוך העצבים האלה. זה כל העולם הזה שנקרא ממשק מוח מכונה. ואז בעצם העצבים הקטועים מתחילים שוב פעם לקבל סיגנלים חשמליים, וברגע שהסיגנלים החשמליים האלה מגיעים למוח, מבחינת התחושה של הבן אדם הוא מרגיש.
עכשיו, באיזה שלב היד הזו נמצאת? זאת אומרת, זה משהו שהוא ברמת הניסור, או זה משהו שאפשר כבר להשתמש בו?
אז הדיווח הזה הוא בעצם על ניסוי שנעשה עם 3-4 פציינטים, שכמו שאמרתי, היו קטועי ידיים מגובה המרפס בערך, אבל זה כבר עובד טוב, גם בדקו את הבטיחות של זה, כי חס וחלילה אנחנו לא רוצים לגלות שהדבר הזה פתאום מחשמל או עושה איזשהו נזק. והחוקרים מעריכים שממש ככה הם אומרים, בשנתיים שלוש הקרובות, הם מאוד מאוד מקווים שהדבר הזה כבר ייכנס לשימוש יותר המוני, שזה חדשות מאוד מאוד טובות.
וואו, אז גם יד שמאפשרת, מחוברת ממש למוח שלנו, מאפשרת לבצע פעולות בצורה מדויקת, הרבה יותר מידיים תותבות קונבנציונליות שאנחנו מכירים, וגם שיפור של מה שנקרא משוב חושי, ממש אפשר להרגיש באמצעות היד הזו, וזה מה שעוזר לנו בתפקוד, ושוב, אנחנו לא תמיד חושבים על הדבר הזה, אבל התחושה ביד היא זו שגורמת לנו להפעיל רמה מסוימת של כוח. ואת זה מה שניסו פה החוקרים לפתור. טוב, זה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבדה, ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה, יום טוב.
פריצת דרך בחקר פעימות כוכבים בזכות טלסקופ החלל של נאסא טס. באמצעות נתונים שהגיעו מהטלסקופ, החוקרים הצליחו לגלות דפוסי פעימות בעשרות כוכבים צעירים. לפי החוקרים, התגלית הזאת תביא למהפכה ביכולת לגלות מידע חשוב, מידע כמו גיל, גודל, הרכב של אותם כוכבים. המחקר נערך על ידי צוות בינלאומי בהובלת אוניברסיטת סידני, ופורסם בנייצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שי צוקר, חוקר בחוג לגיאופיזיקה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, תודה.
אז ראשית, לפני שנדבר על דפוסי פעימות, אני לא ידעתי שכוכבים פועמים, בוא נדבר רגע על טלסקופ החלל של נאסא טס. מתי הוא שוגר?
הוא שוגר לפני כשנתיים. מטרתו היא לגלות פלנטות, כוכבי לכת, כמו כדור הארץ, שמסתובבים סביב כוכבים, שמשות אחרות, והדרך שהוא אמור לעשות את זה היא על ידי גילוי מקרים שבהם הפלנטה הקטנה מסתירה חלק מהכוכב באופן מחזורי, כי היא מסתובבת סביבו ובמקרה עוברת בינינו לבינו.
אז זו אותה דרך עקיפה לגלות את כוכבי הלכת, הסתרה קטנה, עם עום של האור של הכוכב.
בדיוק. ולכן הטלסקופ הזה הוא אופטימלי, הוא מיועד בעצם למדוד את עוצמת האור של הכוכבים בדיוק מאוד גבוה ובצורה רציפה. לנטר אותו, הרבה כוכבים, לנטר אותם ולראות שינויים בעוצמת האור. לכן אנחנו גם מצפים, וציפו לזה מראש, למצוא תופעות אחרות, לא רק פלנטות שמסתובבות סביב כוכבים, אלא גם השתנויות של עוצמת האור, כמו הנושא הזה שאתה מדבר עליו, כוכבים פועמים.
אז ראו, אז רגע לפני שנגיע לזה שוב, נזכיר למאזינים ולמאזינות, שהרבה פעמים אנחנו מאתרים כל מיני גרמי שמיים בצורה עקיפה, לא כי אנחנו רואים אותם, אלא אנחנו רואים אור של איזושהי שמש, והוא פתאום מתעמם, ואז אנחנו מבינים שמשהו כנראה הסתיר את השמש הזו, וכך אנחנו מבינים שאיזשהו כוכב לכת חלף על פניה, וזו אחת מהדרכים לגלות מה קורה בשמיים. בוא נדבר באמת על דפוסי הפעימות האלה של הכוכבים. מה זה אומר פעימות? ממתי כוכב פועם, משל, היה לב?
אנחנו יודעים גם שהשמש אפשר היה לראות שיש בה גלים, יש בה פעימות, אבל בעוצמה מאוד קטנה. כוכבים שהם יותר גדולים מהשמש, מגיעים בשלב מסוים לגיל, אפשר לדמיין את זה כמו בני אדם שמגיעים לגיל המעבר ומתחילים לחוות גלי חום, הם נכנסים לאיזה מין מצב כזה שאנחנו קוראים לו אי-יציבות, שהם מתחילים לפעום. קורה שם תהליך מאוד מורכב, שקשור לשינויי טמפרטורה ושינויים כימיים באטמוספירה של הכוכב. הכוכב בצורה הכי פשוטה אפשר לדמיין אותו שהוא מתנפח ומתכווץ כמו לב.
אוקיי.
זה לוקח בערך כמה שעות או כמה ימים, כל פעימה כזאת, אבל יש כוכבים, כמו הכוכבים שעליהם פורסם עכשיו, שמבטאים דפוסי פעימה הרבה יותר מורכבים. לא רק התרחבות והתכווצות, אלא גם שחלקים שונים נעים בצורה לא, בצורה מתואמת, אבל בחלקים שונים של המחזור, אחד, חלק אחד מתנפח וחלק אחר מתכווץ, וגם יש בהם גלים שנוסעים לאורך הכוכב. כל זה מתווסף לסיבוב סביב הציר של הכוכב, ואנחנו מקבלים דפוס מאוד מאוד מורכב. במשך שנים כבר ידעו על כוכבים שמבצעים כזה דפוס מורכב, אבל היה מאוד קשה לנתח את הדפוסים האלה, מכיוון שכשאנחנו מסתכלים מכדור הארץ, אנחנו לא מסתכלים באופן רצוף. יש לנו בעיות, יש לנו אטמוספירה, יש לנו יום ולילה, זה מאוד קשה לנטר את הכוכב רצוף. מהחלל יש לנו מדידה במשך חודש, מדידה במקרה המסוים הזה חודש, מדידה רצופה כל שתי דקות. ואז אנחנו יכולנו לעשות, לנתח את זה בצורה הרבה יותר מפורטת, ולראשונה יש לנו מדידות כל כך מפורטות שיאפשרו באמת להבין, כמו שאמרת, טמפרטורה, הרכב.
אז זהו, אז זאת אומרת שבאמצעות ניתוח של הדפוס, דפוס הפעימה הזה, באמת אפשר לדעת דברים כמו גיל, גודל, הרכב כימי? זאת אומרת, זה משהו שכן יש איזשהו מודל שמאפשר לגלות את הדברים האלה באמצעות ניתוח הפעימות?
בדיוק, כן. זה תחום יחסית חדש באסטרונומיה שנקרא אסטרוסייסמולוגיה, שאנחנו מנתחים את דפוסי הפעימות של כוכבים, גלים, מה שנקרא גלי לחץ, גלי רוחב, כל מיני גלים מסוגים שונים, וזה מאפשר לנו להסיק בצורה מאוד מדויקת כל מיני תכונות פנימיות של הכוכב. אני חושב שהאנלוגיה הכי טובה זה לדמיין שאנחנו באים למוכר אבטיחים, הוא מצמיד את האבטיח לאוזן שלו ומכה, והוא עושה את זה בצורה אינטואיטיבית, מעצם שמיעת ההדהוד מתוך האבטיח, הוא יכול לומר לנו אם האבטיח ראוי למאכל, שווה לקנות נכון. אותו או לא. אותו דבר כוכבים, סוג של אבטיחים.
וואו, מטאפורה מצוינת. תודה רבה לך, פרופסור שי צוקר, חוקר בחוג לגיאופיזיקה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה.
אז הנה, למדנו שבאמצעות בחינה או ניתוח של דפוס פעימות של כוכבים, אפשר לגלות בני כמה הם וכמה הם גדולים, ואפילו לטעות על קנקנו של ההרכב הכימי של הכוכבים האלה, וזה מה שהחוקרים עושים באמצעות מידע שמגיע מטלסקופ החלל של נאסא, טס. ולפעמים חגיגת העבודה מהבית נגמרת. בתקופת קורונה רבים טעמו את טעמה המתוק של העבודה מהבית. לא פקקים בבוקר, לא שיחות חולין, ואפילו הפגישות היו באמצעות זום, וזה עבד. אז מה למדנו מהתקופה הזו? כאן נכנסות לתמונה מסקנות הוועדה לעבודה מרחוק, ועדה שכינסה האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, יחד עם מדענים ומומחים מתחומי התחבורה, זיהום האוויר והסביבה. לצד מומחים לשוק העבודה הישראלי ונציגי ממשלה ושלטון מקומי, כולם היו שם. שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
דייק אותי, אני מביא, לי יותר נוח לעבוד מהבית, אני גם שידרתי בתקופה הזו מהבית, באמצעות העמדה שבנו עבורי, היום הגעתי לכאן לאולפן. האם המשק הישראלי נפגע מזה שנאלצתי לנסוע לכאן, לחפש חנייה וכולי?
אוקיי, אז כל הנושא הזה של עבודה מהבית, התחלנו לעסוק בו לפני כשנה וחצי באגודה הישראלית לאקולוגיה, והוא נושא מאוד מורכב. יש הזדמנות באמצעות צמצום הביקושים, צמצום הפחתת ביקושי הדרך, להפחית את הגודש בכבישים. זה אומר שבמקום, או לא במקום, אלא בנוסף לסלילת תשתיות תחבורה, ורצוי שיהיו תשתיות לתחבורה ציבורית, אנחנו יכולים להעביר חלק מהעובדים במשק לעבודה מהבית או ממרכזי תעסוקה אזוריים, שכונתיים, מה שנקרא עבודה מרחוק בסך הכל, כל הקונספט, להעביר חלק מהעובדים אפילו בחלק מהזמן, זה לא חייב להיות כל הזמן, זה יכול להיות יומיים, יומיים כן, שלושה ימים לא, או ההפך, זה יכול להיות לחלק את יום העבודה בין המשרד לבין הבית, זה יכול להיות שעות נוספות מהבית.
ומה נרוויח מזה באמת?
אז מה נרוויח מזה? יש כמה אלמנטים משמעותיים שאנחנו יכולים להרוויח מזה. אחד, אם באמצעות מעבר חלקי או משמעותי לעבודה מרחוק נצליח להפחית את הגודש בכבישים, אז כל אחד מאיתנו כמובן ירוויח ש... או שאנחנו נעבוד מהבית ונחסוך לעצמנו את ההתנהלות בכבישים, או שגם מי שיהיה בכביש יהיה לו יותר קל, יגיע קצת יותר מהר. וכמובן שאם אנחנו מפחיתים את הגודש ומצליחים לעשות זאת, אז אנחנו גם מצליחים להפחית פליטות גזי חממה של אותן מכוניות, ולהפחית את פליטות המזהמים, תחמוצות חנקן, גופרית, חלקיקים נשימים, כל אותם מזהמים שפוגעים בבריאות שלנו, זיהום רעש, עוד מגוון השפעות שהתחבורה יוצרת לנו, בעיקר התחבורה הפרטית והעומס.
ויבואו אנשים ויאמרו, אבל אם אנחנו נשתמש פחות בכלי הרכב, נצטרך פחות דלק או בנזין, עליו אנחנו משלמים מס והמדינה תפסיד מזה.
אפשר למצוא מקורות הכנסה אחרים למדינה, גם
נכון.
לצד מעבר בחלק מהזמן לעבודה מרחוק, מינוף ההשקעה וההתייעלות של התחבורה הציבורית יכולה להוות תחליף כמובן מצוין לחלק גדול מהתנועה שלנו ברכבים פרטיים, ולכן מבחינת מקור תקציבי, כמו שאמרתי, אפשר למצוא מקורות, גם מקורות אחרים, אותו שימוש ברכב פרטי לא צריך להיות התירוץ כמקור תקציבי, על מנת לא לפתח כמו שצריך את התחבורה הציבורית ולא להשתמש בטכנולוגיות שקיימות כיום, שמאפשרות לנו במקום לנסוע לירושלים 10 אנשים מכל רחבי הארץ כדי להיפגש לחצי שעה. אנחנו כולנו יודעים היום שיכולים לעשות את זה בזום, אז הפגישה הזאת אולי מיותרת.
לגמרי.
גם אם לא עובדים מרחוק כל הזמן, אפשר לוותר על חלק
מהם. וללא דברים תיאורטיים, אני יכולה לומר שבחיים שלי זה לגמרי נסיעות מיותרות לגמרי, כשבאמת אפשר להשיג את אותו אפקט באמצעות זום. אתה צודק לגמרי. ותוכנות אחרות כמובן.
יש את זום, יש תוכנות אחרות, יש אמצעים טכנולוגיים היום שאנחנו יודעים כבר להשתמש בהם, כי התנסינו. בעצם נכפה עלינו פה איזשהו ניסוי בעבודה מרחוק, אמנם זה היה רק עבודה מהבית, אמנם מערכת החינוך הייתה מושבתת, הילדים היו בבתים, התנאים לא היו אופטימליים, האינטרנט גם היה איטי יותר, אבל איכשהו קיבלנו כאן איזושהי תחושת מסוגלות, אנחנו, למרות שבחלק גדול מהארגונים חשבו שזה יהיה בלתי אפשרי, וגם חלק מהעובדים לא כל כך סמכו לנושא הזה של עבודה מרחוק, אנחנו היום מבינים קצת יותר טוב שזה קודם כל אפשרי ושצריך לעשות את זה נכון, ולעשות את זה נכון זה אומר כמובן לא לזרוק את כולנו לעבודה מרחוק כמו שקרה במשבר הקורונה, לא הייתה ברירה, אלא לעשות את זה באופן מדורג ולהתאים את התוכנית מעבר לעבודה מרחוק, האם היא חלקית, האם היא מלאה, לארגון, לעובדים, לסוג העבודה. לא כל עבודה אפשר לעשות מרחוק, כמובן שאי אפשר לסלול כבישים ולעשות חקלאות מהבית ליד המחשב. אז יש עבודות מסוימות שאפשר, יש עבודות מסוימות או ארגונים מסוימים שבהם יתאפשרו היקפים גבוהים יותר של עבודה מרחוק של העובדים, וכמובן יכול לחסוך לאותם ארגונים בסופו של דבר שטח נדלן, הם יוכלו להשתמש במשרדים קטנים יותר, פחות חניות,
נכון.
ארנונה, חשמל, כל ההוצאות האלה, בעצם שני עובדים חולקים משרד, כי הם חצי מהשבוע בבית, חצי מהשבוע במשרד.
שווה שבכלל לא נזרוק את תוצאות הניסוי שנכפר לנו הזה בעבודה מרחוק, וכן נרוויח ממנו משהו. אנחנו נדבר גם בעתיד בהרחבה על מסקנות הוועדה הזאת. תודה רבה לך. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם ויום טוב.
אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ראשית נודה לעורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב, כאן בכאן תרבות, וגם כהסקט, כפודקאסט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שברי רקטה סינית נפלו מהחלל ללא שליטה לכדור הארץ, עברו מעל לוס אנג'לס וסנטרל פארק.
בניו יורק ונחתו באוקיינוס האטלנטי ובכפר בחוף השנהב. ככל שידוע אין נפגעים באירוע הזה, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר במשך שעתיים ובשידור חוזר בשבע בערב, ובשעה הזו נעסוק בין היתר גם בקורונה וצרעות ענק. אם צרעות ענק רצחניות פלשו לארצות הברית, וגם אנחנו חוזרים לשגרה, חיות הבר לא מעודכנות, וגם מדברים עם הידיים, גם כשאתם מדברים בטלפון, מחקר חדש קובע שיש בזה היגיון. העורך שלנו הוא רד חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי, וגם באפל. מתחילים. שימו לב, מדברים עם הידיים גם כשאתם בטלפון, לא תאמינו, אבל יש בזה היגיון. מתברר שבני אדם שומעים את התנועות. בני אדם מסוגלים לשמוע את שפת הגוף של האדם שמדבר בקול שלו. כך קובע מחקר חדש שנערך באוניברסיטת קונטיקט, ופורסם ב-PNAS. אנחנו רוצים לומר שלום לראש המעבדה לתקשורת ונוירופסיכולוגיה לאורח החיים בית ספר ברוך איפצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, פרופסור בועז בן דוד, שלום לך.
שלום, שם ארוך, מצטער.
לא נורא, אנחנו מכירים את השם הזה טוב מאוד, ושמחים לדבר איתך. בוא נדבר באמת על המחקר המרתק הזה, שקובע משהו שאולי יכולנו לחשוב עליו אינטואיטיבית, אבל לא היה מה שיוכיח אותו, שאנחנו שומעים בקולו של האדם את שפת הגוף.
אז בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, המחקר הוא חשוב לציין כאן, הוא פורסם בז'ורנל מאוד רציני, הוא שיתוף של שתי קבוצות מחקר מרתקות, אחת מתעסקת בתנועות גוף, קינסתטיקה, השנייה מתעסקת בתפיסת דיבור ובאקוסטיקה, מיני מכן בהולנד, והקבוצה מקונטיקת. יש כאן באמת מדע רציני עם הרבה מחקרים קודמים, כך שזה כיף לראות מדע אמיתי שנוצר ולא דברים אחרים. בואו נתחיל ממש מההתחלה. כאשר אנחנו מדברים עם הידיים, הדבר הראשון שאנחנו מבינים זה שאנשים מסתכלים על תנועות ידיים, ומכך מבינים את כוונת המדבר. אני אתן לך שתי דוגמאות. הראשונה קצת קשורה לעובדה שאני כבר לא צעיר, ואני זוכר את המסעדה הגדולה. אתה זוכר את התוכנית הזאת בטלוויזיה?
לא רק שאני זוכר, מיד די-ג'יי מקלר גם ימצא את הפתיח של התוכנית המסעדה הגדולה. תוכנית סיטקום מופתית. שמשלב בין עברית לערבית לכל התרבויות. זה היה מצחיק, והיה גשר בין תרבויות. זה היה נפלא.
והיה גם רק ערוץ אחד, אז אנחנו היינו חייבים לראות את זה. יש שם קטע נפלא שמגיעים משודדים וקושרים את ידיו של בעל המסעדה. שכחתי כרגע את שמו.
זה היה ז'ק כהן, מטעם אבו רמי. קראו לו אבו רמי לדמות עצמה, והוא ז'ק כהן השחקן האגדי.
אז קשרו את ידיו של ז'ק כהן ואמרו לו באיומי אקדח, עכשיו תתחיל לדבר. הוא הסתכל עליהם בשוק, ואחרי הפסקה קומית קטנה אמר, אבל איך אני יכול לדבר אם קשרתם לי את הידיים? אוקיי? אז הרעיון שם היה שבאמת, כשאנחנו מדברים, קשה לנו מאוד לדבר בלי להזיז את הידיים.
מאוד.
קשה לנו מאוד להתבטא בלי להזיז את הידיים. מחקרים כבר לפני 10 שנה הראו שיש לנו תופסים יכולת להשתמש בתנועות הידיים בשביל ללמוד. אני אתן לך דוגמה למחקר מגניב. לקחו את המילה nail באנגלית, שיכולה גם להתייחס למסמר קטן וגם למשהו ככה ארוך יותר, גדול יותר. וכל מה שעשו הדובר שדיבר אל השומע, שיכול לראות אותו על מסך וידאו, עשה עם אצבעות ידיו או תנועה של קטן, או פתח את אצבעות ידיו להראות גדול, כאילו מראה מסערת גדולה יותר. וראו שהשומע הבין מיד למה הכוונה, על ידי כך שהוא בתפקידו היה להרים את הדבר הנכון. הוא תמיד הרים את הדבר הנכון לפי תנועות הידיים, גם כאשר שאלו אותו אחר כך, תגיד לי, אתה שמת לב שהיו תנועות ידיים? אמר, מה פתאום? אני הקשבתי לדיבור. אז איך ידעת שמדובר על המסמר הקטן או הגדול? אמר, אני יודע, הבנתי, כי זה נראה לי הגיוני. אבל אפילו כשאנחנו לא מודעים לכך שאנחנו מסתכלים לתנועות הידיים, תנועות הידיים נותנות לנו מידע אינפורמטיבי. כל זה ידענו עד המחקר הזה. המחקר הזה אמר, רגע, אבל אנחנו יודעים שאנחנו גם שומעים דברים דרך הקול שמלמדים אותנו הרבה מאוד מידע. למשל, אנחנו יודעים אם מישהו בא במישהו מאוד מאוד גדול וכבד, או משהו קטן ככה וחמוד יותר שרץ. נכון? אנחנו מכירים את זה הרי. תחשוב רגע איך הייתה החוויה אם היית עכשיו נוסע באוטו, תשומע מאחוריך צפצוף של מסעית. נכון? כן. צפצוף של מסעית, כל הגוף ישר קופץ, כי אתה מצפה לראות מסעית מאחוריך, ואז ימה משמאל חולף לידך איזה טוסטוס קטן שפשוט מחזיק לידו צפצפה של מסעית. זה לא היה מתאים. אנחנו מצפים
שטוסטוס... נכון, אגב, בקומדיה באמת הרבה פעמים משתמשים באנשים גדולים עם כל צפצפני כדי להישמע מגוחך, או לייצר איזשהו קונטרסט.
בדיוק, כי זה לא טועם, כי אנחנו מצפים, וזה נכון בטבע, אם לא ניכנס עכשיו לסיבות הפיזיולוגיות לכך, אבל באמת, לפי למשהו גדול יש קול בתדרויות מאוד נמוכות וגדולות, ולמשהו קטנצ'יק יש תדירות גבוהה יותר שנשמעת ככה וזה רץ מהר יותר. זה דברים שאנחנו מכירים. אנחנו גם יודעים שחיות משתמשות בכך שהן שמות את היד על הפה בשביל להישמע גדול יותר, לעוות את הקול שלהן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש לדברים שקשורים לתו הקול יכולת שלנו ללמוד על הרבה מאוד מובנים מעבר רק לצלילים של הקול, בלי בכלל להיכנס לעולם טון הדיבור, שאם אולי אתה זוכר זה חלק מרכז של המחקרים שלי, שאנחנו יודעים שטון הדיבור מלמד המון. אז אחרי שאמרנו את כל זה, נשאלת השאלה, האם גם לתנועות הידיים יש אפשרות להשפיע על הקול שלי באופן שאני אבין שיהיו תנועות ידיים? לחצו במחקר באמת היפה הזה את הדבר הבא. אנשים היו צריכים להגיד את הצליל צורה מאוד ארוכה, אבל תוך כדי כך הם התבקשו להניע את הידיים. נניח שמת לב שהיה לקול שלי איזושהי קפיצה באמצע?
כן, זאת אומרת, זה משפיע גם כנראה על הריאות, על הבטן, נכון. על הצליל, על הכל זה משפיע, וואו.
בדיוק, תנועות הידיים משפיעות על החזה, משפיעות על כמה אוויר יוצא. אתה שמעת בעצמך שהיה כאן איזה גל בקול שלי. אז ביקשו מאנשים גם לעשות תנועות ידיים מוגזמות, כמו שעשיתי עכשיו, וגם רק תנועות של ריסט, של, 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 של פרק כף היד. תנועות של פרק כף היד לא משוגעות, אבל בקצב קבוע. היה להם ממש מסך שראה להם, אימנו את הדוברים לעשות את התנועות לפי קצב קבוע. ואז נתנו למאזינים שלא ראו כלום, רק עם אוזניות, לנסות להזיז את הידיים בדיוק באופן שתואם, להזיז את הידיים באופן שתואם בדיוק את מה שהם שומעים, ואנשים הסתנכנו בלי שום בעיה, מיד זיהו את תנועות הידיים, בלי ללמוד, בלי כלום. מה המחקר מראה? שאנחנו באמת מסוגלים לא רק להשפיע בתנועות ידינו על איכות הקול, אלא כשומעים לא מאומנים, זאת אומרת, זה לא שומעים שלמדו את זה באוניברסיטה, איך לזהות תנועות ידיים, אלא סתם האזינו, יכלו בלי שום בעיה לחכות את תנועות הידיים ולהבין. יוצאים מכך כותבי המאמר, ויוצאים במסקנה די ככה גדולה, אומרים, יכול להיות שהסיבה שכשאנחנו מדברים בטלפון, כמו שאמרת בפתיח שלך, אנחנו מניעים את הידיים, כי זה באמת משפיע על היכולת שלנו להביע את המסר באופן שבו אנחנו רוצים, גם אם אף אחד לא יכול לראות אותנו.
אני רואה שהקול שלנו באמת תומן בחובו, או איכשהו מקודד בו מידע הרבה מעבר למה שנדמה לנו. וזה עוד אחד מהנדבכים האלה. תודה רבה לך, ראש המעבדה לתקשורת ונוירופסיכולוגיה לאורך החיים, מבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, פרופסור בועז בן דוד. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שברי רקטה סינית נפלו מהחלל ללא שליטה לכדור הארץ, עברו מעל לוס אנג'לס וסנטרל פארק בניו יורק ונחתו באוקיינוס האטלנטי ובכפר בחוף השנהב. וזה העדכון, כי עד ממש לא מזמן היו בטוחים שכל השברים נחתו באוקיינוס האטלנטי, אבל מתברר שצינורות ארוכים ושברים נוספים נחתו בכפר בחוף השנהב. אנחנו רוצים להתעדכן בנושא הזה. שלום לפרופסור יואב יאיר דיקם, בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי מאיר הצליח, חוקר אטמוספירה וחלל. שלום לך.
בוקר טוב דודו, שלום לך ולמאזינים.
אז בוא נשמע על המקרה הזה, מה נפל על הראש שלנו?
טוב, זה חלקים מטיל שנקרא Long March 5B, טיל שהסינים משגרים איתנו לחלל, חלליות גדולות ולוויינים גדולים, המסע הארוך 5, והטיל הזה שוגר בחמישי למאי לחלל, ואיכשהו חלה שם איזושהי תקלה והוא צנח חזרה לאטמוספירה במסלול שהוא לא נשלט. זה כל הבעיה, כשאתה רוצה לרסק משהו בשליטה, אתה מתכנן היטב היכן הוא אמור להיכנס לאטמוספירה, ואז לנקות ככל הניתן את המסלול המשוער של החדירה, כך שהוא לא ייפול וחלקים ממנו לא יצנחו על הראשים של אנשים. מה שקרה כאן זה, הם למעשה כנראה איבדו שליטה על הטיל הזה, ודרכו חזרה ארצה, הוא נכנס למסלול שעבר מעל הרבה ערים גדולות בחוף המזרחי של ארצות הברית. הסינים העריכו, וגם מעקב הלוויינים האמריקאי, נורד, העריך שזה ייפול לאטלנטי. כמה מפתיע היה לגלות שחלקים ענקיים נפלו, כמו שאתה אמרת, על כפרים באפריקה בחוף השנהב. הנתיב חצה ממש באלכסון, אם המאזינים יכולים לדמיין לעצמם, קו שהולך מצפון מערב לדרום מזרח, על החוף המערבי של אפריקה, ואפילו עבר מעל הכפר הזה מקונדו, אוקנדה, סליחה, ששם צנחו החלקים האלה שרואים בתמונות, באמת צינורות ארוכים של כמה מטרים. עכשיו צריך להביא בחשבון, זה היה חלק של טיל ששוקל כמה טונות. כן, לא דבר של מה בכך.
הטענה הייתה שמדובר בשברים שהמשקל שלהם, המסה, זה בערך 18 טונות.
כן, זה חלק גדול מאוד מטיל גדול. זה טיל הכי גדול שיש לסינים היום. ובאמת משקל כזה, אני לא אגיד שזה ללא תקדים, היו דברים כבדים יותר, שהמין האנושי בנה ונפלו על כדור הארץ, כמו תחנת החלל מיר בשעתו, סליות שהתרסקה על דרום אוסטרליה, ספייס לאב, זאת אומרת, תחנות חלל אדירות שוקלות עשרות טונות, לא מאות טונות, אבל שם הייתה, בוא נאמר, כניסה מבוקרת ככל שזה ניתן לתוך האטמוספירה, מתוך ציפייה שרוב המסה תושמד באוויר עקב החיכוך, ותתפרק לרסיסים קטנים, שגם אם ייפלו, לא ייפלו בשטחים יושבים. מה שקרה עכשיו עם הלונג מרץ' 5B זה פשוט פיאסקו, יש לומר, כי הטיל לא נכנס בצורה מסודרת והתרסק.
עכשיו זה משהו שכמובן יכול גם לגרום למוות של אנשים, לפגיעה בבני אדם, ברכוש וכו', וגם יכול ליצור בעיה בין מדינות, אני משער. לא פשוט ששברים של רקטה נוחתים על הראש, רקטה שהיא גם לא של המדינה שלך כמובן.
בוודאי, ויש כאן במובן מסוים הפרה של החוק הבינלאומי, כי השמיים אולי, החלל מעל גובה 100 קילומטר, הוא טריטוריה בינלאומית, ואפשר לטוס ולרגל ולתצפת מהחלל בכל מסלול שהוא, אבל ברגע שאתה חודר למרחב האווירי של מדינה, זה כבר הפרה של הריבונות, ולמעשה הסינים פה הפרו את הריבונות של חוף השנה, והם פוצצו להם משהו על הקרקע, או הנחיתו משהו על הקרקע. אני לא יודע אם יש להם בית דין שהם יכולים לתבוע, כי לא נגרם נזק, לא הוכח שנגרם נזק, אבל יש מקרים שחלקים ממנועי טילים מכילים חומרים רעילים, למשל דלק בשם הידרזין, שהוא קרצינוגני ומסוכן מאוד. אם חלילה מכל כזה נופל על אזור מיושב, זה יכול לגרום לאבדות בנפש, וזה ממש ממש מסוכן.
וואו, עכשיו, מה הפוטנציאל השפעת החלל שיכול ליפול לנו על הראש? זאת אומרת, זה רק דברים שאנחנו גורמים להם ליפול עלינו? זאת אומרת, מה יכול, תחנת חלל יכולה פתאום ליפול לנו על הראש? שברי לוויים פתאום יכולים ליפול? זאת אומרת, מה יכול ליפול ומה לא?
טוב, תראה, יש כיום יותר מ-20,000 גופים שאנחנו קוראים להם space debris או פסולת חלל. אלה הגופים שנעקבים, שאנחנו יודעים עליהם, יודעים את המסלולים שלהם, ולכן גם יודעים לעקוב ולנבא איכן הם ייכנסו. זאת אומרת, גופים כאלה גדולים וממופים לא תהיינה הפתעות. הבעיה היא שיש בערך עוד 900,000 חתיכות קטנות, הרבה יותר קטנות, בגדלים של סנטימטרים או קצת יותר, ואותם אנחנו לא ממפים, והם, האמת היא, לא מסוכנים לתושבי כדור הארץ, כי הם מתקלים באטמוספירה עקב החיכוך והמהירות המסלולית שלהם. למי הם כן מסוכנים השרידים הקטנטנים האלה של פסולת חלל? ללוויינים אחרים, לאסטרונאוטים שרוצים לטוס למשימות חלל, לתחנת החלל הבינלאומית. אני חושב שאולי אתה וגם הצופים זוכרים את הסרט Gravity עם סנדרה בולוק.
כן, סרט ששמה מעניין בדיוק. מאוד, נכון.
כן, כן, בדיוק זה כל זה התרחיש, תרחיש הבלהות של פסולת חלל בלתי נשלטת, שמתחילה להתנגש בעצמים, בעלי ערך כמו תחנת החלל הבינלאומית, מעבורת החלל, לוויינת תקשורת. כאן זה מין תגובת שרשרת או אפקט דומינו בלתי נשלט של פיזור רסיסים אדירים. אגב, רק לסבר את אוזניך, ישנה אמנה שאוסרת, למשל, על השמדת לוויינים הדדית. זאת אומרת, אתה יכול תיאורטית לשגר טיל מהקרקע ולהפיל לוויין של מדינה עוינת כדי לשתק את היכולת שלה, למשל, להפיל נשק מדויק או תקשורת או ריגול, אבל כזה פיצוץ בחלל גורם כמובן למטר של רסיסים שישאר במסלול, לפעמים לשנים רבות, ויכול לפגוע בכל מי שעובר שם. ולכן זה אסור.
די
לפחות...
מדהים מה שקרה, אנחנו מודים לך על העדכון הזה, תודה לך. דיקם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארץ צליה וחוקר אטמוספירה וחלל פרופסור יואב יאיר, תודה לך.
להתראות.
אנחנו רק נסכם את הידיעה הזו, שימו לב, שברי רקטה סינית נפלו מחלל ללא שליטה, ללא בקרה, לכדור הארץ, עברו מעל לוס אנג'לס, סנטרל פארק בניו יורק ונחתו באוקיינוס האטלנטי. העדכון האחרון בעניין הזה הוא שבכפר בחוף השנהב גם כן נפלו שברים ונמצאו שם צינורות, יש צילומים רבים ברשתות החברתיות ובאתרי החדשות של תושבים שנוגעים בצינורות ארוכים מאוד שהם שוב חלק מהשברים של הרקטה הסינית, ובנס לא נפגע אף אדם. אנחנו ממשיכים. ועכשיו צרעות ענק רצחניות שפלשו לארצות הברית. פחות כיף מהשיר שאנחנו שומעים. שימו לב, מדובר במין פולה שמקורו בדרום מזרח אסיה. הוא מסוכן גם לבני אדם במקרים מסוימים, גם לדבורים. הוא בכלל עשוי לפגוע בחקלאות. גודלה של הצירה כ-6 סנטימטרים. יש לה עוקץ ארוך, עוקץ המסוגל לחדור ביגוד מגן, ערס עוצמתי, והיא מצוידת בלסתות גדולות וחזקות. איך היא הגיעה לארצות הברית והאם היא גם בדרך אלינו? שלום לפרופסור תמר קיסר מהחוג לביולוגיה, אוניברסיטת חיפה, קמפוס אורנים. שלום לך.
בוקר טוב.
בואי נדבר על ההצרעות הרצחניות האלה. יש סיבה לדאגה? עד כמה הן מסוכנות לנו ולבעלי חיים אחרים?
לנו הן לא מאוד מסוכנות. קודם כל הן מאוד רחוקות מאיתנו. הן בעיקר נמצאות בדרום מזרח אסיה. עכשיו הגיעו קצת לארצות הברית, קנדה. אבל לא ידוע שהן באזור שלנו. גם במזרח אסיה הן לא חובבות בני אדם. הן נמצאות במקומות מרוחקים, הן לא תוקפות באופן פעיל בני אדם, כך שהסכנה לנו היא ממש מזערית.
שהעצירה הזו כן יכולה לעקוץ כמה פעמים, נכון? זה לא עקיצה אחת וזהו.
נכון, נכון.
אז למי כן מסוכנת? זאת אומרת, במי בדרך כלל היא פוגעת?
צרעות בגדול הן טרופות, והצרעות האלה צדות חרקים אחרים ומתמחות בדבורי דבש, ובגלל שהן גדולות וחזקות וארסיות, אז הן באמת יכולות לעשות נזקים גדולים לכברות של דבורי דבש, בייחוד לאותן דבורים שלא התפתחו איתם במהלך האבולוציה ולא פיתחו הגנות. אז דבורי הדבש המקומיות שנמצאות בדרום מזרח אסיה הן יחסית חסינות, אבל זנים שהגיעו מאירופה, מארצות מערביות ונמצאות שם, בסין, ביפן, באמת סובלות קשות מהצרעות האלה.
ומה הצירה עושה לדבורה כשהיא נתקלת בה?
אז קודם כל הן פשוט מתלבשות על איזושהי כברת ותוקפות את הדבורים הבוגרות והורגות אותם בעיקר בנשיכות, הן לא כל כך חוקצות, הן פשוט נושכות אותם למוות. ואחרי שהם למעשה השמידו את הדבורים הבוגרות, הן פושטות על הכברת, לוקחות את הזחלים והגלמים שנמצאים בכברת, חלק מזה הם אוכלות בעצמם, חלק מזה הם מביאות בתור מזון לצאצאים שלהם, ודבר כזה באמת יכול לחסל כברת.
עכשיו, יודעים איך הצרעות הללו הגיעו לארצות הברית?
לא יודעים, אבל ההשערה היא שהם הגיעו באיזושהי ספינה עם איזשהו משלוח מסחרי, ופשוט מספר קטן של מלאכות של הצרעות האלה התגנבו בתור נוסעים סמויים. וכנראה הגיעו בהתחלה לקנדה, והדיווחים הראשונים מקנדה, והתפשטו לצפון מערב ארצות הברית משם.
וכאן עולה החשש שלי לפחות, שבדרך זו או אחרת הצרעות האלה יגיעו גם לישראל. זה יכול לקרות? כמין פולש פתאום.
בהחלט. זאת אומרת, מינים פולשים זה בעיה גדולה מכל הכיוונים, ואנחנו כל הזמן נתקלים במינים שמגיעים מכל מיני מקומות, גם בעלי חיים, גם צמחים. אפשר לחשוב אפילו על מגפת הקורונה בתור איזשהו וירוס פולש שהתפשט במהירות ולא הצלחנו להתגבר עליו. בעניין הזה יש לצירה הזאת קרובת משפחה, מין אחר של צירה שנקרא בספה ולוטינה. גם המין הזה מקורו בדרום מזרח אסיה, והוא פלש לאירופה כבר לפני בערך 15 שנה, ב-2004. בדיוק אותו סיפור. הגיע מספרים קטנים של מלאכות, לא שמו לב אליהם בהתחלה, הם התפשטו וגדלו והתרבו, והיום הצרות האלה הם צרה צרורה במערב אירופה, בצרפת, ספרד, פורטוגל, עכשיו הרחיבו את התפוצה גם לאנגליה מצד אחד ולשוויץ מצד שני, והצרות האלה הם גם מזיק רציני לדבורי דבש, ואני חושבת שאם בכלל אנחנו צריכים לדאוג, אז אנחנו צריכים יותר להיות מודאגים מהמין הזה, שכבר הגיע לאירופה ולא רחוק מאיתנו,
וואו.
מאשר המין באמריקה. וחוקרי חרקים בארץ מודעים לעניין הזה, ובעצם עושים ניטור וכל הזמן מחפשים את הצרות האלה מתוך מטרה שברגע שיגיעו הראשונות, לחסל אותם ולא לאפשר התיישבות שלהם בישראל.
עכשיו, בואי לסיום השיחה ברשותך נדבר על הערס עצמו. איזה חומר יש בערס של הצירה ומה הוא מסוגל לעשות? זה ערס חלבוני?
זה ערס חלבוני שתוקף את מערכת העצבים. בדרך כלל מי שנעקץ, זה יהיה כמו להקץ על ידי דבור, זאת אומרת, יותר כואב אולי, זה יהיה אדום, זה יתנפח, זה ייגרד, זה יהיה לא נעים, אבל זה יעבור מעצמו. הסכנה העיקרית זה לאנשים שאלרגים לערס, ואז למעשה יש תגובת יתר של המערכת החיסונית, שזה מה שגורם לתסמיני המחלה, ויכול להתפתח לשוק אנפילקטי ואפילו למוות, אז זה לאנשים שצריכים להיזהר. הבעיה היא, אם זו צירה שאף פעם לא נתקלנו בה, אז בעצם אין לנו דרך לדעת האם אנחנו אלרגים או לא.
גם נכון.
וזה החלק המדאיג.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור תמר קיסר מהחוג לביולוגיה, אוניברסיטת חיפה, קמפוס אורנים, תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.
נסכם את הפרטים, צרעות ענק רצחניות, אבל רצחניות לדבורים, פלשו לארצות הברית, מדובר במין פולש, שבמקור הוא מדרום מזרח אסיה, הוא פלש לארצות הברית, ובעיקר פוגע בדבורים, דבורי דבש, אבל שוב, הקיצה היא לא נעימה, וכמה קיצות יכולות לגרום כן לאיזושהי תגובה אלרגית במקרים מאוד מסוימים וכולי. היא באורכה 6 סנטימטרים, יש לה לסתות גדולות וחזקות, והיא טורפת. אנחנו ממשיכים לעניין הבא. ועכשיו אל הפינה ההיסטוריה המדהימה של העולם, והפעם נדבר על האיש הירוק, אבל האמיתי. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות, ערן מנהר, שלום לך.
אהלן דודו, מה נשמע?
היה איש ירוק אמיתי?
תשמע, על פי הסיפורים של התושבים המקומיים במערב פנסילבניה, כן, יש איש ירוק שמסתובב בלילות בדרכים וברכבת התחתית, ובמגע ידו הוא משבש את מערכות החשמל של רכבים. יש לו סימן היכר גם, פרצוף מעוות כזה ואור ירוק וזוהר, כנראה מהתחשמלות. יש עוד גרסה שמספרת שהוא בכלל נפגע על ידי פרק, יש עוד גרסה שמספרת שהוא נפגע בעבודה על מסילת רכבת. סיפור נשמע כמו פרק מעולה של תיקים באפלה.
נכון, לגמרי, או כן, או אגדות אורבניות רבות שאנחנו נכון. נתקלים בהן.
זהו, אגדות אורבניות זה סיפור מעניין, זה נקודה מעניינת מאוד, כי בדרך כלל הן מבוססות בעיקר על כלום, אבל לפעמים יש אמת בפרסום, שאנחנו מכירים הרבה סיפורים, הרבה אגדות ילדים ואגדות עמים שנולדו מסיפורים שמזהירים ומחנכים אותנו לא להתנהג בצורה מסוימת. במקרה הזה, הסיפור הוא חיל אמיתי, האיש הירוק, או יש לו שם עממי, קוראים לו צ'רלי נו פייס, צ'רלי חסר הפנים, מבוסס על איש אמיתי, שתאמת היא שקרה לו משהו די נורא. קוראים לו ריימונד רובינסון, והוא נולד ב-1910, הוא היה ילד רגיל, עד גיל 8. אז הוא יצא, כמו כל הילדים, לשחק עם חברים. על גשר של רכבת, הם זיהו קן של ציפורים, וריימונד אמר, אני אתאפס ואני אראה מה העניין. בכל זאת, זה ילד בן 8, כן? וגם ריימונד וגם החבר'ה שלו יודעים שזה מסוכן, א', כי זה גשר של רכבת, אז זה די מסוכן. גם שנה קודם לכן נהרג שם רוברט ליטל בן ה-12. הוא בכלל, הוא לא נפגע מרכבת, הוא נפגע מכבלי המתח הגבוה של התשתיות של הרכבת. אז הם ידעו את זה. אז הוא בכל זאת טיפס, בכל מקרה. ולא ברור באיזה קו מתח הוא נגע, כי אחד מוליך 1200 וולט, השני מוליך 22,000 וולט, אבל ריימונד נפגע ונותר עם כפיות בחזה, הוא איבד את שתי העיניים, איבד גם חלק מהאוזן, מהאף, חלק מהיד, מהמרפק לפחות, וגם אזור סביב הפה שלו היה מעוות לחלוטין, ומכת חשמל באמת שיכולה להרוג סוס. למרות הערכות של הרופאים שלו הוא שורד, אבל ואחרי חודשיים הוא גם מתחיל להתלוצץ עם הרופאים האלה ולכן הוא משתחרר. וכשהוא גדל, כבר אפשר להבין איך ילד כזה גדל והופך לבן אדם בוגר, הוא מתפרנס קצת מיצירת שטיחים ומוצרי אור, אפילו מתפח דשא. יש אומרים שדווקא לא רע תתייחס לכך שלא היו לו עיניים, והוא גם קיבל איזושהי פרוטזה של אף כדי שיוכל להרכיב משקפיים, רק בשביל שתהיה לו איזה חזות קצת נורמלית, משקפיים כהים. והוא גם קיבל מקל הליכה. וכשנהרס הגשר הזה שהרס את חייו, אז ריימונד מתחיל לצאת להליכות ליליות על הכביש הראשי. החושך מן הסתם לא ממש מפריע לו, כן? וכדי לא לאבד את הדרך, אז הוא עושה דבר מאוד מחוכם, והוא הולך רגל אחת על הכביש ורגל אחת על השול של הדרך. רק בשביל לדעת שהוא הולך בכיוון הנכון, וברוב המקרים הוא לובש חולצה ירוקה. זה מה שיצא. ובשנות ה-50 הנהגים מתחילים להבחין בו, ואתה כבר יכול לנחש לבד איך הם קינו אותו. עכשיו, שצמחה וגדלה האגדה הזאת על האיש הירוק המעוות שכנראה התחשמל ממשהו, צעירים מתחילים, אתה יודע, כאלה מחפשי ריגושים כאלה, אנשים שאני יודע מה, רודפים אחרי סופות, מתחילים להקים מחנות לילים בשביל, אתה יודע, לראות, תקל, תפוס איזושהי הצצה באיש הירוק. אבל ברוב המקרים, כשריימון שמע רכב מתקרב, הוא פשוט היה מתחבא. אבל לא תמיד, כאילו מדי פעם בתמורה לזה, אתה יודע מה, סיגריה או בירה, אז הוא מרשה לאנשים לצלם אותו. מן הסתם המשפחה שלו לא הייתה ממש מבסוטה מזה, כי אתה יודע, לך תחפש את הבחור הזה באמצע הלילה אחרי שהולך לאיפות. עם השנים, ככל שהוא הולך ומתבגר, ההליכות שלו, הלידיות הלכו והתמעטו. בשנות ה-80 הוא גם נכנס לבית אבות, אז ההליכות האלה פסקו לחלוטין. ובשנת 85, בין 75, הוא מת בנסיבות די טבעיות.
וואו.
מזקנה. זאת אומרת, האיש, הילד הזה, השובב, שרד את כל חייו כמיתוס.
וואו. סיפורו של האיש הירוק באמת. וואו. תודה רבה לך, אירן מנהר, עורך ומגיש הסקט מנהר הזמן בכאן תרבות. תודה לך.
ביי.
אנחנו חוזרים לשגרה, חיות הבר לא מעודכנות. בחיפה דווח על התקלויות עם חזירי בר בלב העיר. בערים נוספות עדיין רואים בעלי חיים, חיות בר. באזורים מיושבים, אז שוב, אנחנו חוזרים לשגרה, בעלי החיים לא ממש מעכלים, מאבדים את המידע הזה. מה הדבר הנכון לעשות כשאנחנו נתקלים באותן חיות בר באמצע הרחוב? שלום לצפר ולאיש החברה להגנת הטבע, יונתן מירב.
אהלן, מה נשמע?
רבים, קודם כל, בכיף, רבים נתקלו באמת בסרטון של משפחה, לדעתי בחיפה, שחזירי בר מתפלשים, נכנסים ושוחים בבריכה כזאת קטנה בחצר הבית שם. מה עושים אם נתקלים בחזיר או בבעל חיים אחר? טן?
אז זה בעיה מורכבת. כשאתה מגיע כבר לנקודת הקצה של מה עושים אם נתקלים, אז מה שרואים בסרטון הזה של באמת בחיפה, בקרמל, אני חושב שהמשפחה זה משפחת גוטמן, הם נהיו די ויראליים עם הסרטון הזה של החזירונים משתכשכים בבריכה והילדה רצה מסביב ולא מבינה מה קורה. המצב הזה הוא מסוכן בצורה בלתי רגילה. אנשים צריכים להבין שחזיר זה לא חיה מסוכנת מטבעה שתתקוף בני אדם מתוך גחמות כאלה ואחרות, אבל מצד שני מדובר בחיה גדולה וחזקה, שהבעיה הגדולה היא שאנחנו יצרנו בני האדם, זה שהם פשוט התרגלו לחלוטין לנוכחות שלנו. בחיפה היו חזירים תמיד, אבל בשעות הלילה בעיקר הם היו יוצאים לרחובות, ותכף נדבר למה, שזה בעיה בפני עצמה, אבל באמת בתקופה האחרונה הם נהיו, זה לא שהם נהיו אמיצים יותר, אלא פשוט מדובר בדור שני ודור שלישי כבר של חזירים עירוניים למחצה, שהם רואים בעיר כבשלהם, בדיוק כמונו, ובימים כאלה חמים, שחסר מים, אז מה יותר טוב מלהשתכשך באיזה בריכה בגינה? וזה מצב מאוד מסוכן ובעייתי, בגלל שאם החזיר מפרש לא נכון את ההתנהגות שלנו, ובוודאי ילדים שניגשים בתמימות, יש פה פוטנציאל נזק גדול מאוד. במצב כזה צריך להתרחק וצריך להתקשר למוקדי העירייה. יש בעיריית חיפה סיירת של מתנדבים ומוקד עירייה שמטפל בעניין הזה, והדבר הראשון שצריך לעשות זה להתקשר אליהם, לא לנסות להתעמת.
אז זהו, שאתה אומר שלמרות שמדובר בבעל חיים חמוד ובדרך כלל לא תוקפני וכולי, עדיין יש סכנה, כי שוב, המפגשים האלה זה לא משהו שהם עצמם חווים מדי יום. אי אפשר לדעת איך הם התנהגו.
נכון. למשל, השבוע אני שמעתי על חזירה ששכבה באמצע גינה ציבורית והעניקה את הגורים שלה. מספיק שבן אדם מתקרב לנקבה שמניקה גורים, ופה האינסטינקט האימהי נכנס, ונקבת חזיר ששוקלת כמה עשרות טובות של קילוגרמים, יכולה להסב נזק רב מתוך רצון להגן על הגורים שלה. זה מצב שהוא טבעי לחלוטין, וזה בעייתי. נוצר מצב בחיפה, אני חייב להגיד שבעבר המצב היה יותר תחת שליטה. כרגע העירייה הנוכחית של חיפה מעדיפה לנקוט בגישות יותר הומניות לטיפול עם החזירים. בעבר היו מדללים חזירים במספרים גדולים, מדללים זה מילה יפה לבאים ויורים בהם.
וואו.
והעירייה הנוכחית רוצה לנקוט בגישות אומניות יותר, ומשקיעה בזה באמת משאבים, וסוגרים את השטחים הטבעיים, מנסים ליצור גדרות ומחסומים. זה לא כל כך יעיל, וגם החזירים נהיים יותר ויותר מורגלים לבני אדם ולנוכחותם, ומאבדים פחד. זאת בעיה מורכבת. הכל מתחיל ונגמר בסניטציה ותברואה. הבעיה שברחובות של הערים שלנו יש ערימות של אשפה, ויש שזה תופעה אחת שחזירים מאוד אוהבים, לבוא לנבור בפחים ולמצוא ליהנות מהשיירי אוכל שלנו. והבעיה השנייה זה תופעה של פינות האכלה ומאכילי חתולים למיניהם, שזה תופעה נפוצה מאוד בערים הגדולות. וחיות הבר, לא רק חזירי בר, חיות בר נוספות, אם אתם זוכרים את הסיפור של רותי הצבועה ממודיעין, הצבועה שהפכה לסלב, זה אותו סיפור, זה בעלי חיים שנכנסים לעיר כי יש להם סופרמרקט זמין, בופה של מזון לחתולים והשפעה, וכל זמן שהמצב התברואתי הוא כזה, אז בעלי החיים פשוט ימשיכו להיכנס לערים. אז צריך פה איזושהי פעילות משולבת בכמה רמות בשביל להתמודד עם הבעיה הזאת, כי באמת לא רחוק היום שיהיו פה נפגעים. זה רק עניין של זמן, זה שאלה של מתי, לא של אם.
וואו, טוב, אנחנו כמובן גם נמשיך להתעדכן, אבל גם קיבלנו את ההזהרה הזו ואת ההוראות של איך לפעול כמובן במצב שבו ניתקל בחיות בר. שוב, עדיף לא להתעמת, לא לנסות ולהתמודד, אלא להתרחק משם ולקרוא למי שמורשה לעשות. כן, תודה רבה לך, הצפר, ואיש החברה להגנת הטבע, יונתן מירב. תודה לך.
בשמחה, יום טוב.
ועכשיו, מגפת קורונה והוליווד. מגפת קורונה פגעה בענפים רבים במשק העולמי. אחת התעשיות שנפגעו היא כמובן תעשיית הקולנוע. הפקות נדחו והוקפאו, השקות של סרטים נדחו, ולא ברור איך התקופה הזאת תשפיע על טקס פרסי האוסקר. כשאני אומר לא ברור, הכוונה היא שזה לא ברור לי, אבל ברור מאוד לאיש שלנו בהוליווד, יונתן גד לשעבר, ג'אט מרצה לענייני תרבות, הוא מגיש ההסקט, התוכנית גיבור תרבות, שבימים אלה גם מציינת 3 שנים. שלום לך.
שלום דודו, יפה, יפה שזכרת.
מה, חגיגות גדולות, ואכן אני מודה שאני גם מאזין קבוע, אין ריצה שאני לא עורך, שאתה לא נשמע ברקע שלי, מנתח סרט שאני מכיר כמובן, אחרת זה...
תבורך, תבורך.
כיף גדול. דודו. בוא נדבר באמת על השפעת מגפת קורונה על הוליווד. אז מה קרה? אז קצת עצרו את הכל?
אני אסכם לך את הכל במילה אחת, היא מילה לועזית, ו... אפשר להגות אותה קטסטרופה.
די.
פשוט קטסטרופה. אתה יודע שבתי הקולנוע שלנו נפתחים ב-14 ביוני, אבל מי הבטיח לך שיהיה משהו לראות? כי הסרטים הגדולים, כמו ג'יימס בונד, כל סרטי מרוול וכל סרטי פיקסר, נדחו הרבה קדימה. אתה יודע למתי? לנובמבר. זאת אומרת שעכשיו כל חודשי הקיץ אנחנו בלי פיקסר ואנחנו בלי מרוול, שזה משהו כמו 50% מתעשיית הקולנוע. והקהל חיכה באופן עצבני לסרט מהיר ועצבני 9, שזה, אתה יודע, זה בלוקבאסטר. אלה הסרטים שאולי אי אפשר לומר שהם בדיוק העידית של הקולנוע האיכותי והעמוק, אבל אלה מחזיקים את התעשייה הזאת כי הם מגלגלים מאות מיליונים. מהיר ועצבני נדחה לשנה הבאה. וזאת אומרת שאנחנו הולכים להישאר בתקופה הקרובה עם השאריות. בתי הקולנוע נפתחו, אבל אנחנו נסתפק בכל מיני דוקטור דוליטל כזה ש... עלה ונגנז, ועל הביוגרפיה של מדאם קירי שגם כן נקטל על ידי המבקרים, כל מיני זאת הולכת להיות עונה מאוד מאוד לא נעימה. זה מה שקורה כרגע, אוקיי? אבל יש איזושהי תקווה באופק וקוראים לה גל גדות, כי גל גדות אמורה לשוב עם הסרט Wonder Woman, שנת 1984, היא אמורה לחזור, אני חושב, אם אני לא טועה, משהו כמו בסוף יולי, שזה לא עוד המון זמן.
זה סרט שכבר צולם, נכון?
זה כבר סרט שצולם, okay. ואם אני מבין נכון, הוא כבר גמור לגמרי, זאת אומרת, הוא אחרי כל הפיינל קאט, וזה מסוג הסרטים שגם אמורים להחזיר את הקהל לקולנוע ופחות לפחד. ויש עוד מספר סרטים כאלה כמו מולן, שזה הלייב אקשן החדש של דיסני. אל תשכח שדיסני זה גם כוח עצום בעולם הקולנוע, אולי הכוח הגדול ביותר. אבל מה הולך לקרות, דודו? זאת אומרת, נגיד זה הולך להיות בלוקבאסטר, איך אנחנו אמורים לשבת באולם? האם זה הולך להיות כיסא אחד ריק?
שמע, אני שואל את זה גם כאומן במה, גם כסטנדאפיסט, ובאופן כללי אתה צודק לגמרי, מפחיד להתכנס באולם אחד, להיות שעתיים או שעה וחצי, עם עוד 50-100 איש, לך תדע, אני בקושי מוכן להתקרב לאנשים פה שעובדים איתי, וגם זה עם השיחה וכו', אתה צודק. לגמרי, ודאי. אז איך זה יהיה? מה, הפורמט ישתנה? אולי הסרטים יגיעו לנו הביתה, וזהו, מה יקרה?
תראה, סרטים שיגיעו אליך הביתה הם פשוט לא משתלמים. אתה יודע למה זה לא משתלם?
לא, מסקרן.
פופקורן.
כן, כמה שזה ישמע לנו טיפשי, זה באמת...
זה הרווח הגדול של בתי הקולנוע, ובלעדי הפופקורן והשתייה והמתח רווחים העצום שהם גובים שם, שלא לומר גוזלים שם, אין שום התכנות לקיומו של בית קולנוע. זאת אומרת שאם אנחנו, ואל תשכח שתעשיית הקולנוע נעזרת במפיצי הסרטים כדי להגיע לקהל הרחב במחירים טובים. אין כרגע לתעשיית הקולנוע יכולת להגיע לכל בית בלייב סטרים ועדיין להחזיר לעצמם את ההוצאות. אל תשכח שברגע שאתה פותח את הסרט שלך ללייב סטרים לאנשים בבית, תוך יום זה כבר מופץ בכל העולם כפיראטי. זאת אומרת, אין לך שום סיכוי בעצם. כך שהתעשייה הזאת נמצאת כרגע בסוג של הקפאה, ומעניין יהיה לראות, זאת אומרת, כשאנחנו נחזור לבתי הקולנוע באמצע יוני, כמו שאמרת דודו, השאלה הולכת להיות, עד כמה בתי הקולנוע יהיו מוכנים לפתוח את האולם, כשהם יודעים שיש להם כיסא ריק באמצע, ואולי שורה ריקה בין לבין. מה ההבדל בין הכיסא לידך לבין השורה מולך? למה שמישהו מולך? הרי זה לא שמירה על שני מטר, אתה מסכים איתי ששורה מולך זה לא שני מטר? לא,
יצטרכו ממש לשנות את האולמות או את המיקום של האנשים, אי אפשר יהיה לשוב למודל הקודם.
אז זה ממש כמעט בלתי אפשרי, אל תשכח שקניית סרט, יש לזה זכויות, משלמים הרבה כסף בשביל זה, משלמים מראש, בתי הקולנוע משלמים מראש, כדי לפתוח את האולם, כשיהיו בו רבע מהכמות, זה פשוט לא משתלם בכלל. ולכן ספק אם לבתי הקולנוע, אתה יודע, גם בבתי הקולנוע הגדולים, סינמה סיטי ואחרים, ספק אם בכלל תהיה להם התכנות כלכלית בהתחלה, לפחות בהתחלה, סיבה לפתוח. לכן, בוא נגיד שגם אם אנחנו חושבים שאנחנו הולכים לחזור לצפות, זה לא יקרה כל כך מהר. כנראה. אני מקווה שאני טועה.
מה עם צפייה בסרטי קולנוע בזום? במין מסך קטנטן כזה? עם כל הכוכבים בו זמנית בזום? לא. זה לא עובד. האמת שגם ניסינו סטנדאפ בזום, וזה גם מוזר. הכל נהיה מוזר, וכל אמנות הבמה והקולנוע וכו', כל מה שקשור לריכוז אנשים, והופעה בפניהם או הקרנם בפניהם של איזשהו משהו, זה מוזר.
בדיוק, בדיוק. אתה יודע, דודו, אתה, כי אתה מופיע המון, ואתה אומן נורא מבוקש, אז אתה יודע שבדרך כלל זה פשוט לא אותה חוויה. אם אתה לא רואה את הסטנדאפיסט מולך, אז אין לזה את אותו אפקט. וככה גם לגבי, אתה זוכר שאמרו שכשהקולנוע פתאום התחילו להיות נאפסטר וכל מיני אתרי הורדות ואימיול וכאלה, פתאום אמרו, טוב, זה יהרוג את הקולנוע. ואז התגלה שזה לא כל כך נכון.
זה חוויה אחרת, נכון.
לא יכולים, בדיוק, זה לא כזה כיף לשבת עם הבן, בת זוג, מול הטלוויזיה ולראות סרט. רוצים את החוויה הזאת של לצאת מהבית, להתעבר, תראה כמה זה חשוב היום לאנשים לצאת מהבית.
לגמרי.
אז לצאת מהבית, להתעבר ולקנות ולאכול פופקורן, זה חלק מהכיף. אבל אתה צודק, אם אומרים שהנגיף הזה חי באוויר, אז לא יעזרו גם הכיסא רווח, שתי כיסאות רווח ושתי שורות רווח.
זו בעיה. אלא אם באמת נראה סרטים תוך כדי ריצה באוויר הפתוח, עם הרבה חיסונים לתוך הגוף. תודה רבה לך. המרצה לענייני תרבות, ומי שאחראי על הרבה מאוד תוכניות, גיבור תרבות ואחרות, כאן בכאן תרבות, יונתן גת לשעבר ג'ה, תודה רבה לך.
תודה, דודו.
אנחנו סיימנו את השעה השנייה שלנו, ראשית נודה לעורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור החוזר בשבע בערב, וגם כהסקט באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי ובאפל. שיהיה לכם יום נעים, שימרו על עצמכם, ואנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.